כן, ומאבנר שביט לזוהר שביט. ביום חמישי הקרוב יתקיים כינוס מיוחד באוניברסיטת תל אביב, אירוע הוקרה לפרופסור זוהר שביט לרגל יציאתה לגמלאות. כן, זוהר שביט שלנו מפינת הספרים הזכורה לטוב. האימא של אבנר ששמענו קודם, משפחה כזאת של פרופסורים ודוקטורים. זוהר, שלום.
שלום, שלום, זה מה שנקרא במעבר לא חד.
תגידי, מה, כבר פורשים? את עדיין בשיא כוחך.
לא, פורשים, אבל לא פורשים. זאת אומרת, אם אני אפרוש מהוראה וממחקר ומהנחיית תלמידים, לא. אבל צריך לפנות את הכיסא, בהחלט.
את בעצם ייסדת באוניברסיטת תל אביב שני תחומי מחקר חדשים. היסטוריה חברתית של התרבות העברית ומחקר תרבות הילד והנוער. בעצם עד שפרסמת בשנות ה-80 את הספר המכונן שלך על הפואטיקה של ספרות הילדים, דנו בספרות הילדים במסגרת פדגוגית צרה, נכון? לא דנו בה בהקשרים תרבותיים רחבים יותר כפי שמקובל היום.
כן, גם בארץ וכמעט בכל העולם דנו בספרות הילדים באמת במסגרות פדגוגיות, שזה בסדר גמור, כי אנחנו יודעים שספרות הילדים היא חלק מארגז הכלים של גידול הילדים וחינוך הילדים. אבל לא גילו עדיין את הפוטנציאל העצום שיש בספרות הילדים למי שחוקר תרבות. לדעתי, ספרות הילדים היא אולי המקום העשיר ביותר לחוקרים שמתעניינים בתרבות. ואני חושבת שזה מתמצא בשורה של וורטוורט, שאומר, The child is father of the man, הילד הוא אבי האיש. זה מגלם בעצם את כל המעמד של הילד בחברה שלנו. כי הילדות והילדים הם מפגש בין עבר, הווה ועתיד. עבר זה דור ההורים ודור הסבים. העתיד לכל מה שאנחנו מייחלים לילדים שלנו, וההווה זה החיבור בין העבר לעתיד. וכל זה מתנקז לתרבות הילד. כל השאלה, מה אנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו מהעבר, איך אנחנו רואים את העתיד שלהם, מהם הציפיות שלנו מהילדים, מהם השאיפות שלנו לגבי הילדים. כל זה מתנקז בתרבות שאנחנו יוצרים לילדים, ואפשר לראות איך אנחנו מכוננים את התרבות שלנו ויוצרים אותה לפי התפיסות האלה של הילדות. אתה רק לפני, היה לך אייטם על היעדרם של הערבים מספרי הילדות, וכמה זה מסוכן מבחינה חברתית. אז ההיעדר בספרות הילדים, בדיוק כמו הנוכח, מלמד אותנו המון על עצמנו. ולכן אני חושבת שתרבות הילד היא כל כך מרתקת. עכשיו, מה שגם מרתק בה מאוד, נניח, לעומת ספרות המבוגרים, שהמורכבות שלה נקראת אולי לאו דווקא בטקסטים עצמם, למרות שלא תמיד זה המקרה, נגיד, המקרה של אליס בארץ הפלאות, כמובן הוא מקרה של טקסט מאוד מאוד מורכב, אבל נניח שבאופן כללי טקסטים לילדים הם פחות מורכבים מטקסטים לילדים, אבל הסיטואציה שבה הם נוצרים היא מאוד מורכבת, מפני שבהגדרה יש תמיד שני קוראים. אתה לא מפנה את הטקסט שלך לקורא אחד, אלא אתה תמיד מפנה אותו לקורא הרשמי שלך, לילד, אבל גם לקורא המבוגר.
להורה.
ההורה, המחנך, המוציא לאור, מפני שבלעדיו הטקסט הזה לא יראה אור. ולכן אתה למעשה צריך לחזר אחרי שני קהלים. והשאלה מאוד מעניינת היא איך ספרות הילדים, או בכלל איך תרבות הילד עושה את זה.
כן, את יודעת, אבל... כן.
היא עושה את זה במגוון של דרכים. בדרך כלל היא באמת איכשהו מזגזגת ביניהם. לפעמים היא פשוט מוותרת לכאורה על ההורים, זה מאוד אופייני לספרות פופולרית. אני לא יודעת אם קראת פעם את אינס בלייטון.
בוודאי, מה זאת אומרת, איך אפשר היה לגדול?
אז זה שמת לב שההורים לא, הם נוכחים רחוקים. הם לא מעורבים בהרפתקאות של הילדים, עד הסוף שאז פונים להורים כדי לקבל אישור לפתרון התעלומה. אז פשוט זורקים את ההורים החוצה. והפתרון האחר שמקובל בטקסטים המורכבים יותר שהמבוגרים אוהבים לקרוא, זה הפתרון שבו משתמשים בטקסטים לילדים כדי לפנות אל המבוגרים. אליס הוא מקרה מאוד מובהק לכך. הארי פוטר, ואגב, גם הספרות החתרנית לילדים. כי זה שוב אחד הדברים המרתקים שקוראים בספרות הילדים, שהרבה פעמים משתמשים בה כדי להעביר מסרים חברתיים. לדוגמה, בדדה ארבע שעתו השתמשו בספרות הילדים כדי למתוח ביקורת חברתית. הפלסטינים, בספרות הפלסטינית אצלנו, משתמשים בה כדי למתוח ביקורת חברתית נוקבת על ספרות הילדים. זה מצד אחד. מצד אחר, משתמשים במבוגר הקורא כדי ליצור טקסט שאי אפשר היה לכתוב אותו כטקסט למבוגרים, אבל בתחפושת של טקסט לילדים הוא בהחלט יכול לפנות לשני הקהלים.
טוב, אנחנו נזכיר שאת גם מתרגמת ועורכת של ספרי ילדים ונוער, כ-150 ספרים עברו תחת ידייך, ויזמת גם כמה מפעלים לעידוד הקריאה, אבל המצב שלנו בתחום הזה לא מזהיר זוהר בלשון המעטה.
לא,
הילדים
לא,
שלנו
לא.
כבר כמעט לא קוראים.
נכון, נכון, למרבה הצער, מפני שאני במדינה כל כך עשירה, כמה שהמדינה נעשית יותר עשירה, היא עושה פחות למען הקריאה. זה פשוט אחת התעלומות הגדולות ביותר בעיניי. כשהיינו מדינה ענייה, היה הרבה מאוד, מצאו הרבה מאוד מימון למפעלי קריאה. עכשיו, צריך להבין שבכלל המולוד זה התחום היחיד בתרבות שלא לא מקבל תמיכה. זה לא כל כך נשמע לא סביר, נכון?
כן.
בעבר היו תומכים במולים על ידי כל מיני מפעלים. לדוגמה, היו קונים מספר מסוים של עותקים מכל ספר עברי שראה אור, ואז היה סוג של...
היום הסופר צריך לקנות בעצמו את העותקים.
בדיוק כך. עכשיו, כתוצאה מזה, הספרות לילדים כבר לא רק שלא יכולה להבטיח פרנסה, אלא היא מבטיחה הוצאות, ואנשים פורשים מכתיבה לילדים, ואנחנו מאבדים את הכותבים לילדים. זה דבר נורא. תחשוב על מה אנחנו גדלנו, הדור של... טוב, אתה קצת... אתה נניח יותר צעיר, אבל עדיין אני חושבת שגדלנו על אותם ספרים מכוננים שגם יצרו ליבה משותפת, יצרו מערכת התייחסות משותפת. אנחנו הולכים ומאבדים את זה. וחלק גדול מהספרים שרואים אור הם פשוט לא ראויים. מעט מאוד מהספרים, ספרי המקור שנכתובים היום בעברית, הם ספרות ראויה, כי נכנסים, כותבים, ששילמו כדי להוציא את הספר שלהם וכדי להגיע לאיזה סוג של סיפוק. מישהו אמר לי לפני כמה זמן שיש היום יותר כותבים מקוראים. אז לא בדקתי את זה, אבל בהחלט יש הרגשה כזאת. ואני חושבת שיום אחד נתעורר, כמו שהבורסה קרסה, המולו תקרוס, ואנחנו גם נשאר בלי קוראים. עם הספר אנחנו כבר מזמן לא לפי מדדים בינלאומיים, ואולי בכלל נהיה עם בלי ספר.
טוב, ומי שרוצה לשמוע עוד על המפעלות שלך בתחום המחקר, הרצאות מעניינות באירוע...
אני רוצה לשמוע ביום העיון,
כן.
למרבה השמחה, המרצים יהיו, כל העם היו תלמידיי, וזה אחד הדברים הכי משמחים שיכלו לקרות לי.
מתרגשת.
לראות את כולם היו בניי, את כל התלמידים שלי... מרצים בכנס ביום חמישי.
אז זהו, אז הציבור מוזמן לבניין גילמן באוניברסיטת תל אביב ביום חמישי בין 10 בבוקר ל-6 בערב. הכיתה מלאה, זה שם האירוע. אני מניח שגם האולם יהיה מלא. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה רבה, רון. כל טוב.
שבת שלום.
תודה.